ידע שכך יהיה. תוכנית מיוחדת לציון 50 שנים למלחמת יום הכיפורים. מגיש נמרוד שיין.
הדבר הראשון שאני זוכר הוא כמובן האזעקה. הייתי קצת אחרי יום ההולדת התשיעי שלי. שיחקנו בחצר בין בתי הרכבות של השיכון, עשינו מה שילדים עושים ביום הזה, לבשנו חולצות לבנות, הסתובבנו על הכביש של השכונה, כסף לסקטים לא היה לנו, אז החלקנו על הכביש עם חרסינות שבורות, ובעיקר הסתובבנו בחוסר מעש. אבל זו לא הייתה עוד צפירה של ימי הזיכרון. אלו היו צפירות עולות ויורדות שהיללו בין הבתים וקראו את השקט של יום הכיפורים ושלחו את הגברים מבתי הכנסת בחזרה אל הבתים. מיד אחרי שהאזעקה הפסיקה נשמעה יללה אחרת. זו הייתה ילדה מהשכונה כבת 12 שאני כבר לא זוכר את שמה. היא זעקה אבא, אבא, ורצה הביתה. אבא שלה לא היה בבית, הוא היה בשירות מילואים בתעלה. משהו עמוק בתוכה ידע. היא ידעה. גם אנחנו חזרנו הביתה מיד, נצמדנו אל המקלטים, ככה קראו אז למכשירי הרדיו. גרנו אז בקומה הרביעית והאחרונה, ובכל הימים האלה היינו אחותי, אמי ואני יורדים ועולים במדרגות מהמקלטים אל המקלטים. הכל קרה תוך זמן קצר כל כך ובלתי נתפס. רק לפני רגע הנערים בשכונה עוד השליחו אבנים על מסעיות צבאיות שהעזו לנסוע בכביש הראשי. הם לא ידעו שהם נוסעים אל נקודות האיסוף. לוקחים את הגברים עם התליטות ישר מהתפילה אל מקומות הכינוס. הם לא ידעו שכבר בבוקר אישרה הממשלה גיוס המוני, והחל מהשעה 3 הרדיו שידר מדי שעה את החדשות ביום הכיפורים, ובין מהדורת חדשות אחת לאחרת שקט, כלום. ושכנים נכנסים ויוצאים, חרדים ונבוכים, מקללים את הרדיו שלא אומר דבר שעה שלמה, כי יום כיפור ורק אחת לשעה. החדשות הרעות, הפחד, התדמה. הרי רק ביום העצמאות האחרון עוד חגגנו את הניצחון האדיר של מלחמת ששת הימים. את גבורתנו, תבונתנו, עוצמתנו, גיחכנו על האויב הטיפש, החלש, הנלעג. והנה אנחנו הילדים מביטים בעיני המבוגרים, בעיקר האימהות, ורואים בהם את האימה. שומעים מדי שעה את קולו הלקוני של אריה גולן שמדקלם שוב ושוב את הודעת דובר צהל. צבאות מצרים וסוריה פתחו במתקפה. החל מהשעה 2 תוקפים הכוחות המצריים והסורים בסיני וברמת הגולן, באוויר וביבשה. לאחר שורה של תקיפות אוויר על מוצבנו ומחנות כוחותינו, פתחו הכוחות הרגליים בתקיפה יבשתית. כוחות מצריים צלחו את תעלת סואץ במספר מקומות, וכוחות סורים פתחו במתקפת שריון ורגלים לאורך הקו ברמת הגולן. כוחות צהל פועלים נגד התוקפים, ובשתי הגזרות מתנהלים קרבות באוויר וביבשה. מדינה שלמה חטאה בחטא היוהרה, ועכשיו מדינה שלמה בפחד מוות. מי ידע שכך יהיה? מי ידע שכך יהיה הוא גם שמו של המשדר המיוחד שלנו כאן ברדיו חיפה לציון 50 שנים לאותה שבת, לאותו יום כיפורים, לאותה מלחמה נוראה שגבתה את חייהם של 2,656 הרוגים ועוד למעלה מ-7,000 פצועים, ומי יודע כמה מתוכם עדיין מסתובבים בינינו, הלומי קרב, פצועים בנפשם. בשעתיים הקרובות נביט על הארץ שלנו במיקרוסקופ וננסה ללמוד על המלחמה ההיא בישראל 1973, מדינה שחיו בה הרבה פחות מ3 מיליון יהודים. זהו, שליש מכמות התושבים החיים בה כיום. נעשה את זה דרך הסיפורים האישיים של כמה דמויות שמסמלות עבורי את החברה הישראלית והתארחו כאן באולפן. ליאת ובר מפיקה, דודו אזולאי לטכנאות, אני נמרוד שיין. אני מקווה שיהיה לכם מעניין. בואו נצא לדרך עם שיר שכתב וגם הלחין עוזי חיטמן, ניגונה של השכונה. אני יודע שהוא לא נכתב על מלחמת יום הכיפורים, אבל בכל פעם שאני שומע אותו איכשהו אני נזכר בבוקר ההוא של השישה באוקטובר שנת 1973. תמצא הכל באלבומים
חברים, היינו יחד חבורה, עצים אספנו בסדרה, בקומזי סביב המדורה, שרנו זאת הייתה שירה, כך היינו בשכונה, כך היה כל השנה, חשבנו שלשיר זה לבלות, היו ימים, היו ידענו מן האכזבה, ידענו רע וטוב יותר, ותמיד המשכנו לזמר, כך היינו בשכונה, כך היה כל השנה, חשבנו שלשיר זה לבלות, היו ימים, היו אחד מנכ"ל שני לכם, שלישי בכפר סוסר אותם, אחד היה לי מאגר, ואני ממשיך פה לזמר, כך היום זה בשכונה, השכונה כבר מתרוקנה,
מיוחדת לציון 50 שנים למלחמת יום הכיפורים. מגיש נמרוד שיין.
כן, השיר הראשון ששמענו בפתיחה של התוכנית, ניגונה של השכונה, שאותו, כמו שכבר סיפרתי, כתב וגם הלחין עוזי חיטמן. אני רוצה ברשותכם, לפני האורח הראשון שלנו, להישאר עוד רגע אחד עם עוזי, שהיה אז חייל משוחרר, מוזיקאי אנונימי לחלוטין. ברגע של שביזות הוא כתב והלחין שיר בשם מי ידע שכך יהיה, שזה גם שמו של המשדר שלנו, ובמקור הוא בכלל כתב את המילים הבאות: נכון זה נגמר, נכון זה עבר, לא היה לי כוח להמשיך, זה היה יותר מדי, מי ידע שכך יהיה, שבכמה לילות ללא אימא תלך לימים אחרים ותראה שדבר לא זז קדימה. אבל בדיוק באותם ימים פרצה מלחמת יום הכיפורים, ועורכי המוזיקה ברדיו בחרו לגנוז את השיר הזה, לא להשמיע אותו, מחשש טבעי שזה יפגע במורל החיילים בחזית. מי רוצה עכשיו לשמוע ברדיו שירי שביזות? אז מפיק השיר, שלמה צח, הוא פנה לעוזי חיטמן הצעיר ושאל אותו: תגיד, מה דעתך לשנות את המילים? אז חיטמן לקח עט ונייר ורשם: מי ייתן וכך יהיה, שבכמה לילות ללא בית נלך לימים אחרים ונראה יונה עם עלה של זית. בועז שרבי שמע את הגרסה הזו, התאהב, והחליט לבצע אותו, והעניק לנו לא רק את שם התוכנית, או לאוזי חיטמן את הלהיט הראשון שלו ברדיו, אלא לכולנו שיר שמזכיר תמיד את מלחמת יום הכיפורים, ומעביר בנו צמרמורת.
זה לא חלום, עוד יבוא היום. יום לא חיכינו 2000 שנה, המלחמה האחרונה. עוזבים את הבית, עוזבים את החברים, לובשים מדי זית והולכים לימים אחרים. מי ידע שכך יהיה, שבכמה לילות ללא אימא תהפוך מנער ותהיה לבחור מסתער קדימה. מי ידע שכך יהיה, שבכמה לילות ללא אימא תהפוך מנער ותהיה לבחור מסתער קדימה. זה לא חלום, שבכמה לילות אלוהימה תקבל עליך תואר שכזה שניצעת אחריי וקדימה. מי ידע שכך יהיה, שבכמה לילות אלוהימה תקבל עליך תואר שכזה שניצעת אחריי וקדימה. נחזור אל החברים, נפשוט מדי זית ונחזור לימים כלפנים. מי ייתן וכך יהיה, שבכמה לילות ללא בית נלך לימים אחרים ונראה יונה עם עלה של זית. מי ייתן וכך יהיה, שבכמה לילות ללא בית
תוכנית מיוחדת לציון 50 שנים למלחמת יום הכיפורים. מגיש נמרוד שי.
שלום ובוקר טוב לידידי איתמר צ'יזיק.
בוקר אור. שנה טובה.
שנה טובה.
עכשיו זה, יש לזה משמעות הרבה יותר כבדה.
כן. ואני רוצה להתחיל בשמיעה שאתה מבין שיש מלחמה. קודם כל, בין כמה אתה, מה תפקידך בצהל?
אני בלימודים אקדמיים, תואר ראשון, סרן במודיעין. התפקיד האחרון שלי היה ראש מדור סוריה, וזה חשוב לציין, במודיעין בפיקוד צפון.
כן, ואתה, בבקשה, אותה שבת, אותו יום כיפורים 1973, איפה זה תופס אותך, הצפירה הראשונה?
בבית.
אתה
לא, לא צפירה. אני רחוק מהצפירה. 10 בבוקר.
Aha.
אני מקבל טלפון מהפיקוד, מראש מדור סוריה שהחליף אותי.
אוקיי.
תיכנס לאוטו ותבוא לפיקוד. הוא אמר לי, תכנס לפיז'ו, אני, בגלל הניחות שלי, נפצעתי ב-70, היה לי פיז'ו מהצבא. אז הוא אומר לי, תכנס לפיז'ו, תבוא לפיקוד. אני אומר לו, תגיד, אתה נורמלי? אמרתי, ביטויים יותר גסים. יום כיפור, זרקו עליי אבנים, הוא אומר לי, תיכנס לפיז'ו ותבוא לפיקוד.
והפיקוד הזה איפה הוא?
בנצרת.
בנצרת. ואתה מגיע לפיקוד שאתה עדיין לא יודע כלום.
לא יודע כלום, אבל ברור לי שזה לא דבר נורמלי, זה לא מותר לספק. ואני באתי לפיקוד, והקמן איננו, קצין המודיעין איננו, הוא עם אלוף הפיקוד ברמת הגולן, אני יודע, בנפח, וכמעט אין אנשים בפיקוד בנצרת, רק יש את הסגן קמן. ונכנסתי אליו לחדר, ואמרתי, קראו לי, ותאמין לי, אנשים לא מאמינים לי מה שאני אומר. ואני יכול לתת איזו הרצאה שלה, אני מסתכל על הקיר, ואני אומר לו, תגיד, אתם נורמלים? בלי שאף אחד אמר לי מילה. הוא שואל אותי, למה אתה אומר אם אנחנו נורמל? אמרת לו, זה מערך התקפי. אצל הסורים, היה לנו את התוכנית, ידענו בדיוק, עם כל החטיבות המתכליות, ודיוויזיות המתכליות, נון טט, נון מם, ארטילריה, חטיבות שריון יורדות לחזית מדמשק, זה מצב שאין לו פרשנות שנייה. וארטילריה כבדה במערך קדמי, יש המון המון סימנים, מידים.
אבל היה איזה דיבור על זה...
וצעקתי.
היה איזה דיבור על זה שצבא סוריה עורך תרגיל גדול.
לא, לא, מעולם לא עושים ככה תרגיל גדול, אין דבר כזה. עכשיו... לא עושים תרגיל גדול כזה עם כל היחידות האלה בחזית רמת הגולן. אבל נגיד שאתה לא יודע אם זה תרגיל או תרגיל, כי מה שהוא אמר לי, הקמן, אמר תשתוק, אל תעשה מהומות, זה תרגיל. חד משמעית. אז אמרתי לו, אין דבר כזה תרגיל כזה. ואני הזכרתי מה שאמר לי אראל יריב, ראש אמן לפני זהירה, הוא זה שהשאיר אותי דרך אגב בצבא אחרי הפציעה שלי. הוא ציווה עליי להישאר בצבא. הוא אמר, if you don't know the intentions, take the capabilities. אם אתה לא יודע את הכוונות, תיקח את היכולות. זאת אומרת, הוא היה אומר, אם אתה לא יודע מה רץ בראש של אסד, אתה לא יודע מה רץ, ואסד היה מומחה העונה. הוא היה, אפילו את הפיקודים שלו היה...
זאת אומרת, תמיד תחשוב על התסריט הדטרמיניסטי ביותר.
כן, כן, ואז אם אתה לא יודע מה שרץ של אסד בראש, אתה חייב להתייחס ליכולות. ומה זה היכולות אומרות? זה מערך התקפי. אז תתייחס לזה.
איך זה נראה משם? מה שנקרא מהגולדן רינג, מה-VIP?
נורא והיום. אני בן למשפחה סופר ציונית. איך אמרה גולדה, במקום מקום בארץ שתלך תמצא קבר של צ'יז'יק. המלחמה פה הייתה מלחמת קיום. וכשאתה מדבר על מלחמת קיום, לא של עצמך באופן אישי, של מה שאבות אבותיך עשו ובנו ועשו לפני זה, ואני לא אומר את זה בפרזה, אני אומר, זו האמת לאמיתה, מבחינתי, ראייתי, אז בכלל לא חשבתי על זה. אני מבחינתי הייתי מוכן להקדיש את הכל כדי שנוכל לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות, והיו סביבי מפקדים, שיר, חקה, בריל, דן לנר, שהם בדיוק חשבו כמוני. לא היו ספקות ושאלות לגבי מה אנחנו עושים ולמה אנחנו עושים ולמה אנחנו הולכים. וזה בא לידי ביטוי. תראה, אתמול הייתי, רק אתמול הייתי ביום זיכרון לגצר, ל-134, אמרתי לכם 33 הרוגים. ואתה רואה את אלה שנשארו בחיים, את היתרה של הגדוד, את האנשים, זה ארץ ישראל היפה, אנשים מדהימים, ואתה מבין איך הצלחנו לעשות את זה.
אתה אומר איך הצלחנו לעשות את זה, כשהקונטקסט הוא ניצחון. אנחנו צבאית ניצחנו את מלחמת יום הכיפורים, אבל אתה היית מר צ'יזיק, יכול לסמן את זה ברחל ביתך הקטנה כניצחון?
מבחינה טקטית, צבאית ניצחנו, זה פקט, גם במצרים וגם ברמת הגולן ניצחנו ביחסי כוחות שהם לא, כמעט ולא היו מקובלים בקרבות שאני מכיר מההיסטוריה הצבאית, כמעט ולא היו מקובלים. אבל מבחינה רגשית ואישית, השאלה שלך הייתה במקום, אני יצאתי מהמלחמה הזו מאוד פגוע. ואיך הגענו למצב הזה, ואנחנו אשמים שהגענו למצב הזה, אף אחד לא אשם, רק אנחנו אשמים שהגענו למצב הזה. גם מהבחינה המדינית, אני לא רוצה להיכנס לזה, שראש ממשלה סירב למהלך כזה, ראש ממשלה אחת סירבה למהלך כזה, שיכול היה, אמר סעדת בעצמו שזה היה מלחמה של כבוד, זה לא הייתה מלחמה לשום דבר אחר, היה ברור לו. זה מלחמה של כבוד, להחזיר את הכבוד מ-67.
הכבוד הערבי שעבד ב-67, okay. שאנחנו כאן בישראל חיינו כאן באיזושהי יוערה, שאנחנו איזה גזע עליון, והיה המון לג כלפי השכנים הערבים שלנו, ועד כמה אנחנו גדולים ויפים וצודקים, ועד כמה הם נלעגים, אתה יודע, זאת הייתה השפלה נוראית עבור הערבים ב-1967, אבל אתה היום בפרספקטיבה של 50 שנה, אני רוצה רגע להתמקד על היוערה הזו, האם באמת היינו עיוורים לחלוטין לאלבון של השכנים שלנו?
לא. חלק מאותה יוערה שדיברת עליה, שהיא מפחידה אותי מאוד היום גם היום. אני יכול להגיד רק, אני נמצא בהרבה פורומים עדיין בחיל, באמן, וראש אמן הנוכחי, וגם הקודם, לא מפסיק לדבר על הסימפטום הזה של היוערה, איך נלחמים נגדה, על איפכא מסתברא, ואיך הוא מקשיב לילדים למטה. אני שומע את זה שראש אמן אומר, איך הוא מקשיב לילדים למטה, והוא לא מפסיק לשמוע אותם, ולא מפסיק להגיד להם, תגידו לי ההפך עם מה שאני חושב, זה קצת מרגיע אותי.
ובכל זאת, רגע נשים את העמדים בצד, ואתה איתמר צ'יזיק, היום אזרח, כשאתה מסתכל בפרספקטיבה של 50 שנה על החברה הישראלית של אז, ועל החברה הישראלית של היום, יש איזה לקח שאנחנו יכולים ללמוד מהמלחמה ההיא?
יש הרבה לקחים.
אבל לא, בוא נדבר רגע לא על לקחים המודיעינים, אלא על לקחים, אתה יודע, אתה אזרח, אתה פעיל במערכות אזרחיות, יש משהו שאתה רוצה לומר לחברה האזרחית בישראל היום, 50 שנים אחרי מלחמת יום הכיפורים?
תראה, זו שאלה עכשיו למפגש של כמה שעות אתה ואני בנושא של מה שקורה כרגע במדינה. הסבא של סבא שלי, הסבא שלי, אבא שלי, הדודים שלי, כולם מתהפכים בקבר כרגע על מה שקורה כרגע במדינה. סעדת אמר ב-67 שיצא למלחמה, הוא אמר, או קצת לפני זה אמר...
אז הוא היה רמטכ"ל רק לומר.
סעדת.
אנואר סעדת.
אנואר סעדת.
1967.
כן. מיד אחרי זה, או מיד אחרי זה. הוא היה מבחירי השלטון בסוריה, שמעו לו. מספר 2, מספר 3, אני לא בקיא. אבל הוא אמר, במפורש, אמר, לא צריך יותר מדי להתעסק עם יהודים, הם יהרגו את עצמם. מבפנים.
אז הוא אומר שמה שקורה
הוא היום... אמר את זה, ומה שקורה כרגע, כל אחד שיש לו עיניים בראש רואה שזה מצב אבסורדי, אנחנו הגענו אליו, זה פשוט לא יאומן, אני... אתה לא תאמין לי שנגיד שיש לפעמים שאני לא ישן בלילה. על מה אנחנו נמצאים פה? על מה הקדשנו, מקדישים? הילדים שלי, כל שלושת הילדים שלי הם רבי סרנים, אשתי סגן אלוף, אני אלוף משה, סך הכל יש לנו כמות פלאפלים על הכתפיים, הכי הרבה במדינת ישראל, במשפחה אחת. ובשביל מה? אתה יוצא החוצה. אתה יודע מה, אני לא נכנס אפילו לסוגיה מי צודק בתוכן, אוקיי? אלא לסגנון ולאופן. אם הילדים שלי הם ילדים כרגע, הם כבר מבוגרים, הם ילדים, והם שומעים את הדוברים בכנסת על הסגנון ועל הדיבור, אני לוקח אותם מפה הלאה והלאה, אומר יאללה, תלכו מפה. רק על הסגנון.
אם אתה ציוני אמיתי, כמו שאתה אומר, אתה לא יכול לקרוא את החדשות ולראות את המהדורות ולשמוע את הדברים ולא לצאת מדעתך.
אשתי ריקי, כשמתחילים החדשות בטלוויזיה, היא סוגרת את הטלוויזיה. היא לא מוכנה לראות חדשות. אני יודע איך שהוא מביט פה ושם. בנה, זה קשה. זה קשה מאוד, אני אומר לך, קשה מאוד, אני לא נכנס כרגע, כמו שאמרת לך קודם, לסוגיית המחאה, היא בוודאי ברובה צודקת המחאה. אני לא מצליח להבין את אלה שמולכים את מולכים את המדינה כרגע, מולכים את הכנסת, את הממשלה כרגע, אין להם שום קשר למילה הזו ציונות שדיברתי עליה קודם, אין להם שום קשר להבנה בכלל מה זו ציונות. על פי הביטויים שהם אומרים בעצמם, לא צריך פירושים גדולים מדי. הם לא מבינים את המשמעות של ההימצאות שלנו פה. אין שום דבר. ואבסורד יותר גדול, אני רוצה להגיד לך משהו. רוב אלופי צהל, שאני מאוד מעריך ומכיר במילואים, כולל מצנה, ראש העיר לשעבר, אני ממש מעריץ אותו, לא רק בבית האישי, אלא גם ברקע הצבאי שלו, רוב ראשי מוסד לשעבר, רוב ראשי השבק לשעבר, שופטי בית משפט העליון, סופרים, כולם אומרים אותו דבר, מה כולם משוגעים? כולם אידיוטים? כולם לא מבינים על מה הם מדברים? לפחות תיכנס דו שיח ותלבן את הסוגיה, אוקיי? גם את זה לא. ואתה יכול להגיד לי מה יהיה הסוף? אני לא יודע מה יהיה הסוף, אבל אם שאלת אותי אם אני אופטימי, לא, אני לא אופטימי, ואני לפעמים לא לי בראש המחשבה שסעדת צדק.
רציתי לסיים באיזשהו לקח שאולי יהיה בו ניחוח מסוים של תקווה, אבל סיימתי בלקח שיש בו ניחוח מאוד חזק של אמת. איתמר ציזיק,
אני רוצה לאחל לכולנו, אנחנו בשנה חדשה, אנחנו עוד מעט יש יום כיפור, אפשר לעשות תשליך על הרבה דברים, אז אני מקווה שנה הבאה נהיה שנה שתהיה לתהפוכות, שנוכל להרגיש שאנחנו נהנים לחיות במדינה הזו, בארץ הזו.
הלוואי והלוואי ותהיה לנו תקומה מהשנה הזו הנוראה. טוב, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
השאירו שביל, השאירו עץ, השאירו אבן לרגלי, ומה אני אשאיר אחריי, האם אשאיר איזה דבר? איני רואה את זה עדיין, איני רואה את זה עדיין, ומי יראה אותה מחר? שט לי יד בעצרה, אני אחיך אל תשכח, היה לי חבר, היה לי פושט לי יד בצרה, אני אחיך אל תשכח, היה לי חבר, היה לי אח, היה לי חבר, היה לי אח, פושט לי יד כשקרה, היה לי חבר, היה לי אח, פושט לי יד בצרה, אני אחיך
שכך יהיה. תוכנית מיוחדת לציון 50 שנים למלחמת יום הכיפורים. מגיש נמרוד שי.
אז מה באמת השיר שהכי מזוהה עם מלחמת יום הכיפורים? מעשה שהיה כך היה. יום אחד החליטה נעמי שמר לכתוב מילים עבריות לשיר המפורסם של הביטלס Let It Be. וזה מה שבאמת היא עשתה. אבל את ה-Let It Be, שהפירוש המילולי שלו הוא שיהיה, או כפי שפול מקרטני התכוון, משהו כמו Let It Be, שחרר, עזוב, זה לא התאים לשמר, אז היא קבעה לו יהי. אבל אז פרצה מלחמת יום הכיפורים. יום אחד, בן זוגה, מרדכי הורוביץ, חזר הביתה משירות מילואים, והוא שומע את נעמי שמר מבצעת את השיר בפני חווה אלברשטיין. אז הוא אומר לה, וזה הציטוט המקורי, הוא אומר לה כך, אני לא אתן לך לבזבז את השיר על מנגינה של זרים. זו מלחמה יהודית, ואת תכתבי לה מנגינה יהודית. אז המילים שונו, ואחר כך גם המנגינה. ומה שהיה פעם גרסת קאבר לביטלס, לו יהי, על Let It Be, הפך לאחד השירים הכי מפורסמים בזמר העברי, וגם אחד המזוהים ביותר עם מלחמת יום הכיפורים. למה? כי בערב חג הסוכות 1973, בעיצומה של המלחמה, בערוץ היחידי בטלוויזיה שידרו אז תוכנית בשם מפגש אומנים. אנחנו נחזור לתוכנית הזו עוד מעט בהמשך, אבל נעמי שמר ביצעה את השיר הזה סולו אל מול פני האומה הנרגשת, ומהר הוקלטה הגרסה הראשונה שהייתה אז יחד עם שלישיית הגשש החיוור ויחד עם חווה אלברשטיין. הם יצאו אל החיילים בשטח וביצעו את השיר הזה בפניהם על מנת לעודד את רוחם. עם השורות, עם המבשר עומד בדלת, תן מילה טובה בפיו. אחר כך מתוך התחשבות באבלן של המשפחות שלא זכו למבשר עם מילים טובות בדלת, השורה הזו הושמטה. אבל השיר הזה, היו אפילו מי שהציעו להפוך אותו להמנון שלנו. הנה השיר.
מפרס לבן באופק מול ענן שחור כבד, כל שנבקש לו יהי. ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד, כל שנבקש לו יהי.
לו יהי, לו יהי, אנא לו שנבקש, לו יהי, לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש, לו יהי.
מה כל הנות אני שומע, כל שופר וכל תופים, כל שנבקש, לו יהי. לו תשמע בתוך כל אלה גם תפילה אחת מפי, כל שנבקש, לו יהי.
לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש, לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש, לו יהי.
בתוך שכונה קטנה מוצלת, בית קט עם גג אדום, כל שנבקש, לו יהי. זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום, כל שנבקש, לו יהי.
לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש, לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש, לו יהי.
ואם פתאום יזרח מאופל על ראשינו אור כוכב, כל שנבקש, לו יהי. אז תן שלווה ותן גם כוח לכל אלה שנוהב, כל שנבקש, לו יהי.
לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש, לו יהי. שנבקש, לו יהי.
לציון 50 שנים למלחמת יום הכיפורים. מגיש נמרוד שיין.
שלום לחברתי חדוה אלמוג, קודם כל חברתי.
בוקר טוב חברי.
ואני ביקשתי לשוחח איתך בבוקר הזה, באולפן הזה. כמו שאמרתי בפתיחת התוכנית, אני מבקש לשוחח עם דמויות שהן עבורי מייצגות את החברה הישראלית. את היית בעברך תת-אלוף, קצינת חן ראשית, אחת הקצינות הבכירות ביותר בצה"ל. מה עשית? מה הייתה דרגתך? מה היה תפקידך במלחמת יום הכיפורים?
שבועיים קודם התמניתי להיות קצינת החן של פיקוד הנחל. הייתי סרן. באתי בגיל מאוד מאוד צעיר לשם, ונפלתי שבועיים אחר כך למלחמת יום כיפור.
את יכולה רגע לנסות שחזר איתי את השנייה הזו שבה את מבינה יש מלחמה?
אני אתחיל איתך דקה לפני זה. אני משחקת כדורגל ליד הבית ביום כיפור עם כל הבנים של השכונה, וברבע לשתיים, בערך 22, אמא שלי צועקת לי מהחלון, קוראים לך לצבא. אני אומרת לה, זה יום כיפור, אמא. היא אומרת לי, חדווה, קוראים לך מהצבא. עזבתי הכל, נכנסתי הביתה, התלבשתי, נכנסתי לקרמל דוקס ונסעתי לתל אביב, ליפו, לפיקוד הנחל, כשרק מכוניות צבאיות נמצאות על הכבישים, בהמונים מחיפה לתל אביב. הגעתי לפיקוד הנחל, כאילו תחושה של כאוס, אתה מחזיר אותי 50 שנה אחורה, אני תחושה של כאוס, כולם מתרוצצים שם, ואומרים שבעוד חצי שעה יש ישיבה, ובינתיים הרדיו, הטרנזיסטורים פתוחים, ואני מבינה שיש מלחמה. זאת אומרת, כשנכנסתי לפיקוד הנחל הבנתי שיש מלחמה, כי זה היה, זה סוג של תחושה שלא חוויתי אותה קודם.
מהדורת החדשות הראשונה הייתה בשעה 3, שידר אותה אריה גולן, וזו הייתה הודעה דובר צהל. ובין מהדורה אחת למהדורה שנייה, אנחנו כאזרחים עומדים מול מחליטי הרדיו הדוממים, כי לא שודר כלום. רק מהדורות החדשות אחת לשעה. ואנחנו מבינים שיש גיוס כללי שהממשלה נתנה את ההוראה הזו כבר בשעת הבוקר, אבל הציבור בישראל, כמו שאת אומרת, לא יודע כלום. לא רק הציבור בישראל, את קצינה בצהל משחקת כדורגל בשכונה ואין לך מושג שזה מה שקורה מאחורי הקלעים. יושב הקבינט ומחליט על גיוס כללי. הגנרל הגדול, מי שהיה הגנרל הגדול במלחמת ההתשה, במלחמת ששת הימים, במלחמת יום הכיפורים, גם אותו גייסו. משה דיין זכור על האמירה המפורסמת שלו, חורבן הבית השלישי. שאת מסתובבת שם מאחורי הקלעים של המלחמה, יש תחושה שזה הסוף של מדינת ישראל?
הייתה תחושה מאוד קשה, מפני שצריך להבין שכל האחזויות הנחל ישבו על גבולות המדינה. רמת הגולן, הבקעה, מצרים, עד ימת ברדאויל. ונכנסתי לישיבה משהו בסביבות 3:10, משהו כזה, ומפקד הנחל יושב בפנים, אתה יודע...
מחורקמות קוראים לזה בעברית.
צריך להבין את זה. עכשיו, אני מסתכלת על זה תמיד, אני לא הלוחמת. אני זאת שנמצאת ליד, אבל ההנחיה שאני מקבלת זה שכל החיילות כרגע פונו מרמת הגולן, מהבקעה, מסיני, וכולם בדרכם לקיבוצים, כל אחד באזורים בינתיים הכי קרובים שאפשר להביא אותם כדי לפנות אותם, כי יש מלחמה, זהו, זה התחיל.
את מדברת במושגים מאוד אימאיים של אחריות על כל הבנות, אבל את היית ילדה, אימא קראה לך, חדווה, קוראים לך מהצבא. את עדיין היית ילדה שמשחקת כדורגל בחצר עם הבנים. בתוך כל המבולקה הזאת, בואי תספרי לי גם קצת על חדווה, מה איתך? את מדברת כל הזמן על הבנות, על החיילות, מה איתך?
אחת זה מפקדת, אחראית
קודם. לא, בסדר, בסדר, אבל מה איתך? אני... מה איתך? איך את מרגישה כאדם בתוך התופת הזו, המלחמה הזו?
כשהייתי מגיעה בלילה הביתה ורואה את ה... לא ראיתי רדיו או טלוויזיה כל היום. היינו עסוקים בנסיעה ממקום אחד לשני. אני זוכרת אבל כל ערב, כמעט כל ערב, מאוחר מאוד מאוד בלילה, כשהייתי מגיעה, התחושות שלי היו, אתה צודק, של עולם שלישי...
מלחמת העולם
לא, הבית השלישי,
חורבן הבית השלישי.
כי בכל מקום שהגעת התחושה של האנשים הייתה, גם בקיבוצים, אם היינו בקיבוץ דן או דפנה שזה קרוב לרמת הגולן או עין גב או מסדה, התחושה הייתה שהכל הולך, שעוד מעט הם מגיעים לשם, הם רק יורדים מצומת נפח והם מגיעים למטה. תחושה של, אני אגיד לך, זה כמו, היו לי רגעים שרציתי לעמוד עם האצבעות כמו הנער ההולנדי בסכר, ולהגיד בוא ניקח את כולם ונעצור את זה. אני חושבת שאתה מחזיר אותי באמת הרבה מאוד שנים אחורה, אני הרבה הרבה, אבל זו תחושה אישית, אישית, שמשהו נוראי קורה במדינה.
אבל את חדווה אלמוג מעבר לכך, מתחילה את השירות הצבאי שלך באווירה של מלחמת ששת הימים והניצחון הגדול וההיבריס, ואנחנו ענקים וחזקים ואף אחד בעולם לא יכול עלינו, ואנחנו על אדם ניצחנו את כל צבאות ערב וכבשנו שטחים שהם גדולים פי 3 ממדינת ישראל. ובשנים האלה שאת צומחת מתוך צהל של הניצחון המפואר של ששת הימים, ופתאום פטיש בראש.
אני תמיד אומרת שהתגייסתי לצבא עטור תהילה. אני התגייסתי בספטמבר 67, אחרי מלחמת ששת הימים. כן. הייתי הולכת ברחוב, היו מוחאים לי כפיים, טירונית. כן. מוחאים לי כפיים. לוקח 6 שנים. 6 שנים, והנפילה היא מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, ממש. והתחושה האישית שלי הייתה, קודם כל, מה קרה לנו? איך זה הגיע? תחשוב שאתה בגיל 25 לא חושב על השחצנות של הקצינים ועל השחצנות של המערכת הפוליטית והמדינית, ואתה גם לא יודע את כל הדברים האלה. אתה עסוק ביום יום שלך. אני עסוקה ביום יום שלי להקים עוד אחזות, לתת תעסוקה לחיילות, לעשות אותם יותר חיילות, לעשות אותם... הנפילה היא ממש מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. זו תחושה של בגידה, שכולם בגדו בנו. החל... שוב, אני אומרת לך, אני חושבת שבגיל 25 אתה לא כל כך מבין פוליטיקה כזאת. התוצאה של זה מביאה אותך לחשוב את זה ככה, התוצאה של זה. וזה היה, אנחנו הסתובבנו, אם אני אגיד שאתה פרצוף של תשעה באב כל התקופה הזאת, אתן לך סיפור אישי של אישי כמפקדת. הייתה לי עוזרת, אז קראו לזה עוזרת, לא סגנית. קצינה שהבעל שלה היה חייל, קצין בגדוד 50, והם היו בתל סאקי במוצב 116 שם. והגיעה ההודעה לפיקוד הנחל, הגיעו רשימה של כל יום, הגיעו רשימה של ההרוגים והפצועים. אז הפצועים היה לנו, יצרנו מערכת שהולכת לבקר ויוצרת קשר עם משפחה וכל מה שצריך. וקורא לי קצין השלישות של הפיקוד ואומר לי, חדווה תשמי, הגיעה בשורה ששלמה נהרג. אני אומרת, שלמה של מירלה. הוא אומר לי, כן, הוא אומר, תשמי, מרגע זה אני מבקש, אני לא יודע אם זה נכון, אנחנו לא יודעים אם זה נכון, השמועות הולכות פה מקצה לקצה. אמרתי לו, כן, לוקחת אחריות. נכנסתי, אמרתי למזכירה שלי, את עכשיו לא זזה ממירלה, איפה שהיא הולכת, את הולכת אחריה, כי אני לא רוצה שמישהו יבוא וינחם אותה.
כן, בטעות, כשהיא בטעות, לא יודעת, ולא לא יודעת. לה, כן.
זה לקח עד 7 בערב, עמדנו לצאת בדיוק מהפיקוד, וקורא לי הקשלה פה, אומר לי, חדווה, זה שלמה אחר. אמרת לה, מירה, לבואי, אני לוקחת, גרנו ביחד, כי הוא היה בצבא, אז היא... אמרת לה, מירה, יאללה, בואי הביתה. ולא סיפרתי לה את הסיפור הזה. למחרת, מישהו אומר לה, וואי, איזה הנחת רווחה. אז היא אומרת לו, מה? הוא אומר, לא שמת לב ששמו אותך, חדווה שמה אותך במצורת כמו? אז אני שמחה שזה נגמר טוב, אבל, זה, אבל היו כאלה כל הזמן. החברה של מפקד המזח הייתה קצינה אצלי. כל... זה סיפורים של היום-יום שהם נורא מקשים עליך, כי אתה מצד אחד צריך לתת, אתה אומר לי שאני אמאית ואני זה, אני מפקדת, אבל אני, יש לי אחריות כלפי החיילות, כלפי הקצינות שלי, אני צריכה לבדל את המידע שאני כן אומרת כדי לא, אתה יודע.
גם לשים את הרגש והרגשנות רגע בצד. נכון,
כן, ולהיות פתאום, אתה יודע, מאוד מפוקחת ומאוד, אגיד, אוקיי, מה אני עושה? אני שומרת עליה, חס וחלילה, והיא בהיריון.
אפרופו להיות מפוקחת, לסיום, שאלה. 50 שנה אחרי, מה הלקח שאנחנו כחברה ישראלית צריכים ללמוד מהאירוע הזה?
אני יכולה לחבר את זה להפגנות של היום, למחאה של היום?
אין דרך שלא.
אני מסתכלת על המחאה, גם משתתפת בלא מעט, ואני אומרת, בשוב באנלוגיה, שנית מצדה לא טיפול. אני חושבת שמה שקורה במדינה היום הוא תעתיק גרוע יותר אפילו ממה שקרה לפני 50 שנה. ולכן אני מגבה ותומכת ומדברת בכל מקום שאני יכולה.
באיזה מובן? כי אני למשל יכול לראות את זה במובן של חטא היוהרה, של אותו היבריס, של העליונות היהודית, ואף אחד לא יכול עלינו, ואנחנו העם הנבחר, ומתוך ההיבריס הזה את מדברת?
כן. אני אתן לך לסיום סיפור קטן. אני היום יושבת ראש העמותה להנצחת חללי הנחל והמורשת, ובשבועיים האחרונים היו 3 אירועים. טקס יום זיכרון, טקס, אירוע של מפגש של לוחמי המפצח. מפצח הוא אחד משלושת המוצבים של המזח.
כן.
והגיעו אנשים שהרבה שנים לא דיברו אחד עם השני ולא היו בקשר. והגיעו על טפיהם ונשיהם וילדיהם ונכדיהם.
מפגש משפחות.
מפגש משפחות. ועלו למעלה מפקד המוצב, אגב, רפי אלדן, שקיבל צלש על ההתנהלות שלו. ורופא הגדוד, וקצין המודיעין, כשאני שמעתי את קצין המודיעין מדבר, מה אמרו לו ואיך אמרו לו, להפסיק לשלוח הודעות, להפסיק לשלוח הודעות, שרואים את טילי סם 6, מביאים אותם במסעיות לכיוון התעלה. ואמרו לו, אל תעלה להם מגדל התצפית, כי משם רואים את הכל. ויומיים אחר כך פרצה המלחמה. אני אומרת לעצמי,
שעננות פושעת.
שעננות פושעת, זה... ועל, תראה, תחשוב על מה האנדרטה מייצגת, את הנופלים שנפלו בחלק מזה, זה גם מלחמת יום כיפור של הנחל. ואני אומרת לעצמי, למה? והיום, כשאתה לא, אין לך אמון בממשלה, ובחברי הממשלה, והכנסת עושה מה שהיא רוצה, וההתנהלות היא בעיניי שערורייתית. אני אומרת, כל הזמן תסתכלו מה קרה כשהייתם שחצנים וחשבתם שמותר לכם הכל. תראו מה קרה. ולכן, מצדה לא יכולה ליפול פעם שנייה. לכן עלינו חובה היום להגיד מה שקרה אז לא יקרה היום. ואני מעריצה, אני אומרת לך, אני מעריצה, ואני אומרת לך, לא מעריצה, אני מכבדת, אני... את האנשים שעזבו את הכל ועושים את מה שהם, ועושים את ההפגנות. ואני מקווה מאוד שהשכל, אני רוצה, אני אדם אופטימי, אתה מכיר אותי. אני אישה אופטימית, אני רוצה לדעת שזה ייפול בסוף על איזה אוזן, על איזה אוזניים שיגידו, די, מספיק, שיחקנו את המשחק, ניסינו, יאללה, מספיק, בואו נלך 10 צעדים קדימה, 10 חודשים אחורנית, בואו נתחיל מחדש. כי הדבר הכי נכון זה לעשות ריסטארט למדינה, אבל כנראה זה לא יקרה.
לא יקרה. וזה הלקח. חטא היוהרה.
חטא היוהרה. וזה, אגב, אחד הדברים שאני אומרת לאנשים, בכל התפקידים שלי, גם בצבא, תישארו בני אדם, תסתכלו למטה, כי אתם גם תהיו למטה, ותחשבו שלכל אחד יש את הזכות לחיות כאן, לפי יכולתו, ומה שהוא לא יכול, אנחנו יכולים לעזור לו. וכשאתה עושה את הדברים האלה מתוך אמונה, ולא משנה באיזה תפקיד אתה, זה יכול להיות בצבא, זה יכול להיות כשהייתי בנעמת, ובטח בעירייה, בעיריית חיפה כשהייתי. להסתכל לאנשים בעיניים ולהגיד, לא כל השכל אצלך, תקשיב לאחרים. כשאתה עושה את הקומבינציה של הכל יחד, אתה תעשה פה בסוף חברה יותר טובה. על זה נאמר אמן.
אז אני אומר אמן. חד ואלמוג, היה לי לא עונג. תודה רבה.
תודה רבה לך, ושתהיה לנו שנה טובה יותר לכולנו.
הלוואי, הלוואי.
מי ידע שכך יהיה? תוכנית מיוחדת לציון 50 שנים למלחמת יום הכיפורים. מגיש נמרוד שי.
כן, עד כאן השעה הראשונה. אני כבר רוצה לומר תודה לליאת ובר על ההפקה, לדודו אזולאי על הטכנאות, ניתוב השידור. ואני נמרוד שיין, ואנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות לשעה נוספת של המשדר הזה. אבל הייתי רוצה לסיים עם את השעה הזו, עם אולי אחד השירים המצמררים ביותר שנכתבו בעקבות טראומת מלחמת יום הכיפורים. זה השיר החיטה צומחת שוב. היום, אתם יודעים, בימים האלה מרבים לדבר על הקיבוצניקים, האשכנזים, הפריבילגים, אבל נסו לחשוב על יישוב קטן ואינטימי, כמו קיבוץ בית השיטה, כאן, לא רחוק בעמק חרוד, שמאבד תוך ימים ספורים לא פחות מ-11 מבניו במלחמה הנוראה היא. חישבו על טקס יום הזיכרון הראשון אחרי המלחמה בקיבוץ. יש שם משפחות, חברות, חברים של החללים. נסו לדמיין אותם, איזה בור נפער בלב היישוב הקטן הזה. חישבו על ההלם, הכאב, האבל. דורית צמרת, חברת הקיבוץ, היא כתבה שיר שמתאר את הנוף שבו הקיבוץ הזה שוכן. יש בו עצי חרוב, זית, וגם את המראה של הר הגלבוע. לכאורה, איזה יופי. אבל הנוף הזה אדיש לחלוטין אל השכול, אל האובדן, אל חסרונם של אלה שלא ישובו. איך אומרות מילות השיר? אתם אינכם ולא תוכלו לשוב, אך החיטה צומחת שוב. וכמו בכל מקום, וכמו בכל מלחמה, החיים ממשיכים, והימים חולפים, והיא כותבת, ועל הדשא ילד וחלבו, מואר החדר, ויורדים לילות. מצד אחד, אדישות מוחלטת ליגון, ומצד שני, מי יודע, אולי גם תקווה, כי למרות הכל, החיים ממשיכים. ניפגש בשעה הבאה.
שדות שפוכים הרחק מאופק ועד סף, וחרובים וזית וגלבוע, ואל ארבו העמק נאסף ביופי שעוד לא היה כמוהו. זה לא אותו העמק, זה לא אותו הבית, אתם אינכם ולא תוכלו לשוב. השבילים אז דירה ובשמיים עית, אך החיטה צומחת שוב. השבילים אז דירה ובשמיים עית, אך החיטה צומחת שוב. מן האפר המר העיריות עולות ועל הדשא ילד וחלבו מואר החדר ויורדים לילות על מה שבו ומה שבליבו זה לא אותו האמת זה לא אותו הבית אתם אינכם ולא תוכלו לשוב השבילים הסדירה ובשמיים עית אך החיטה צומחת שוב השבילים הסדירה ובשמיים עית אך החיטה צומחת שוב וכל מה שהיה אולי יהיה לאר זרח השמש שוב השמש בא עוד השירים שרים אך איך יוגר כל המחור וכל האהבה אין זה אותו האמת אין זה אותו הבית אבל אתם הן לא תוכלו ואיך קרה, ואיך קרה, ואיך קורה עדיין שהחיטה צומחת שוב